אם אני לא טועה, היינו בעמוד מ"ב.
נכון.
נכון? התחלנו קופי או עוד לא התחלנו? סיימנו את קופטט?
לא נראה לי.
כן, נחצוית, נכון. דיברנו על מתנות היקרות שבאו עם משה רבנו, התחלנו להסביר את הנמשל של המשל של מלך הודו, ואמרנו שהמתנות הם שני לוחות הברית, ועליהם עשרת הדיברות, ועד כאן הוא מדבר על הנמשל. עכשיו הוא משווה עוד פעם, הוא חוזר להשוואה, הוא כל הזמן, עשינו את זה, כל הזמן שנקרא אפולוגטי. מה זה אפולוגטי? השוואתי. צריך ללמוד בחורי ישיבה, תנו עוד כמה מילים בלועזית, כשמצאו עם בחורות להגיד אותם, זה מייקר את הכבוד שלהם ועיני הבחורות. לא הרבה, 10 מילים בערך זה...
הרב שרקי...
זה מתנה לך תחושה שאתה לא דוס סגור, מה?
הרב שרקי מדבר מלא במילים כאלה.
יש לו ספר שהוא תרגם מאוד יעיל, שבסוף שלו יש מילון, למילים האלה,
וממש לך איזה 100
מילים. לא, הוא כזה, איפה הוא כזה? כל מי שעוסק במפגש עם כל מיני תורות מבחוץ, אז אוטומטית המילים האלה משתלבים בלשון. זה נגיד בין הנזיר לבין הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה דיבר על זה שאנחנו מתמקדים רק בלימוד של התורה שלנו, לא נפגשים בכלל עם פילוסופיה ועם דעות מבחוץ. הנזיר, הרב נזיר אמר בדיוק הפוך. הוא אמר לו, בשביל להבין את הדברים שהרב הוא כותב, אתה חייב להיפגש עם הלכי הרוח שהיו באותה תקופה. המחשבות הפילוסופיות שהיו באותה תקופה. אבל בסדר, צריך ביום בהזדמנות לדבר על זה. בכל מקרה, פה הוא באמת מה שנקרא אפולוגטי. כלומר, הוא עסוק כל הזמן בהשוואה ובעימות בין היהדות לבין האסלאם והנצרות. כל הזמן הוא שט על זה, ועוד פעם חוזר לזה, עוד פעם. לא כן בעלי הדתות האחרות. הם לא הוא דבר מכל זה. כלומר, מי שהולך אחרי ישו, או מי שהולך אחרי מוחמד, הוא הולך אחרי אבל עיוור. הוא לא נפגש עם המקור האלוהי שאותם אנשים פגשו. ומה שהופך אותו בעצם להיות כלי שני. אצל עם ישראל זה לא קרה. כל עם ישראל פגש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני אומר יותר מזה, צריך להבין שמה שאנחנו כל הזמן מדגישים, שזה לא רק מפגש היסטורי של פעם, ותגידו בסדר, אותם אנשים שיצאו ממצרים, הם פגשו את הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו, יתמה בני יתמה, לא פגשנו אותם. אז למה הם כל כך חייבים? אז צריך להבין, כל מה שאנחנו חוזרים כל הזמן, שהכוזרי לוקח אותנו להבנה שאתה צריך לייצר מתן תורה משלך. אתה צריך לייצר יציאת מצרים משלך. אתה חייב להיפגש עם הקדוש ברוך הוא.
גויים לא יכולים.
מה?
גויים לא יכולים.
גויים יכולים ברמה מופחתת.
לא, לא נדבר על
רוח
לבוא.
הקודש.
לא נדבר על
לבוא. רוח הקודש יש לו גויים. כן. הגמרא אומרת שלגויים יש רוח הקודש.
אז זה גם מפגש.
זה גם מפגש, נכון? זה בטח מפגש. אני רק אומר שאתה צריך לייצר מפגש של יהודי.
כן. יש מצב שגוי יכול לעקוף דרגה ורוחניות יהודי?
עוד פעם, מצד רוח הקודש כן, מצד נבואה לא. אבל זה לא נושא שבסגר אני רוצה להאריך, אבל יש צד מסוים של חוכמה, זה נקרא רוח הקודש, שזה המעלה הכי עליונה של החוכמה, שכתוב שגוי יכול להיות יותר מנביא, יותר מכהן גדול. הגמרא אומרת בן גוי, כתוב בן כהן, בן לוי, בן ישראל, בן גוי, בן זה, הכל לפי היראת שמיים שבאדם. אבל זה רק בתחום שנקרא של רוח הקודש, לא בתחום של נבואה. תחום של נבואה פה כבר יש יתרון לעם ישראל, אבל אני לא רוצה להגיד את זה. אני רוצה, כן,
לפי טענתם המנהיגים שלהם פגשו את הקדוש ברוך הוא.
כן, בדיוק. את האדם מגיע שהם פגשו, אבל העם לא פגש את הקדוש ברוך הוא.
אבל הם ממש יכולים להגיע לזה.
ולכן, אני אומר אותם, הם סומכים רק על הנביא שלהם. אנחנו אומרים, אנחנו לא סומכים על הנביא. אנחנו רוצים שיהיה מפגש של כל העם.
זה בר סיני.
נכון. אבל אנחנו אומרים, המפגש הזה של הר סיני הוא חקק בנשמות של כל הדורות בעם ישראל, תכונה כזאת, שמייצרת מפגש תמידי עם הקדוש ברוך הוא. ואתה צריך לחשוף את התכונה הזאת. מה שאין כן אצל הגויים, שאצלם לא חקוק בנשמה אותו מפגש, אלא הם רק בונים על המפגש של הנביא. אנחנו לא בונים מפגש של הנביא, אנחנו, כל היתרון שאנחנו נותנים לנביא, הוא מכוח המפגש האישי שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אצלם זה בדיוק הפוך. הם מעריכים את הנביא, בגלל שהם מעריכים את הנביא, הם סומכים עליו. אנחנו אומרים, אנחנו סומכים עליו רק בגלל שהוא ממשיך את המפגש שאנחנו עשינו. מה יש שתי דיברות ראשונות שעם ישראל עשה? אחרי זה כל הדיברות שמשה מביא, הכוח שלהם נובע רק מכוח הדיברות הראשונות שעם ישראל קיבל. וזה אומר עוד פעם, אפילו אומות העולם לא טוענים לזה. בוא נצייר שכולם משקרים. האסלאם משקר, היהודים משקרים, הנוצרים משקרים, כולם משקרים. אבל היהודים משקרים את השקר הכי טוב. כלומר, הגויים לא מייצרים שקר כזה שאומר עם שלם, עם שלם ראה את אלוהים. אין דבר כזה. אחרי אומר, בדיוק, אין דבר כזה. הם לא מתיימרים אפילו לבוא לטעון את הטענה הזאת. הם באים ואומרים, אנחנו מסתמכים על אותה נבואה שכל עם ישראל ראה. אנחנו מסתמכים על המעמד הזה, הר סיני של כולם, גם הנצרות וגם האסלאם. כל אחד מהם רואה את עצמו כיהודים החדשים. לא רק זה גם. גם הנצרות וגם האסלאם, בהתחלה הם ניסו לשכנע את היהודים של אותה תקופה לקבל עליהם את הדת. רק בעקבות זה שהם ראו שהם לא מקבלים עליהם, נתנו להם בעיטה ופנו ל... פנו בעצם לגויים. ואז שאלה, מי בדיוק מה, שמעתי ברדיו, היה תוכנית מול הטלוויזיה, על הנצרות, איך היא התקבלה ברומא? אינטרס של מי זה היה? האם הקיסר קונסטנטין, זה השאיפה שלו, או השאיפה של הנצרות? היה פה שילוב של שני רמות, אבל זה לא הנושא שלנו. כן. תראה, זו אמירה מאוד מסוכנת, מה שאתה אומר, אבל יש כאלה שאומרים את זה. לא, על ישו אומרים את זה על מוחמד.
המשוגע?
המשוגע, בפי הרמב״ם, ויש כאלה שרצו לפרש אפילו ברב קוק דבר כזה, שהוא אומר את זה. זה מופיע בכתבים שיצאו לאחרונה, שכל הזמן הסתירו אותם. מאוד פחדו שאנשים יבואו יפרשו את זה בצורה כזאת. עכשיו, אני מרגיש שאני לא מספיק למדתי את הכתבים החדשים בשביל לבוא להגיד מה דעתי בנושא. אבל כן שמעתי כבר מאנשים שקראו את זה ואומרים, כן, הרב קוק אומר שמוחמד היה נביא אמת.
נביא?
אמרו
שנביא אין בזה.
רוח הקודש, בואי נפשר, רוח הקודש.
ברור שרוח הקודש, אמרנו שאין דבר כזה
לבוא. מקבל, נכון. קבל, רוח הקודש.
מה הרב כותב שם?
אבל... בוא נעשה דבר כזה. אני לא מרגיש, אני לא מרגיש שאני שואל את עצמו רומא, אני אעשה שיעורי בית, אני אבדוק את הנושא. זה לא סותר, מכיוון שיכול להיות, ככה הם טוענים, שיכול להיות שבשביל המוסלמים זה טוב. כלומר, אלוהים בא ואומר, את פירי האדם האלה, את האנשים שמסתובבים במדבר, הם לא יכולים לקבל את היהדות. הם לא יכולים לקבל את התורה שלנו. כי הם באמת לא מתאימים לזה. לא שכן, אנחנו כל הזמן אומרים שהתורה היא לא מערכת של חוקים שאתה בא ודוחף על הבן אדם, אומר לו תקבל. אלא צריך להיות משהו שמתאים לטבע שלו, לאופי שלו. מאחר והתורה שלנו לא מתאימה לאופי שלהם, ככה הם טוענים, אז אלוהים שלח את הנביא הזה שייתן להם, אנשים מסוימים שקראו את הכתבים האלה. אני לא רוצה לפרט, לא, יש גם רבנים שאומרים ככה, אבל אני לא רוצה לפרט, כי אני לא בטוח בזה.
לא רוצה כרמל.
לא,
זה. רב גדול.
לא, רב זמן לא אומר ככה.
מי כן אומר?
אני רוצה להגיד פעם, כי אני לא מרגיש שאני... אני לא מרגיש שאני שולט בחומר, ואני לא מרגיש שאני גם יכול לצטט אותם, כי זו אמירה מאוד פרובוקטיבית.
למה לא להגיד את הדבר גם על ישו, גם
אפשר להגיד? אולי אומר את זה גם על ישו, אני לא יודע, אבל אני שמעתי את זה על מוחמד, אני אבדוק את זה, אני אעשה שיעורי בית. ואומר עוד פעם, גם האמירה שלהם היא לא פוגעת בנו, מכיוון שהיא אומרת, יש עמים מסוימים שאלוהים רוצה לתת להם חלק מהזה, אז הוא נותן להם. כי זה מה שמתאים להם.
אם זה הרצות, זה ממש נותן לנו בראש. يعني كي הרב אמר עכשיו ש... שבאו אלינו קודם. אז מישהו בא אלינו, אומר אני נביא, תשמעו לי.
לא, אבל עוד פעם, הנבואה שלו לא מתאימה לעם ישראל. היא מתאימה לאומות עולם, לא מתאימה לעם ישראל. לכן אין בעיה עם זה שעם ישראל לא קיבל אותו. כי היא לא מתאימה לעם ישראל. הסוג נבואה הזה שבועט את אלוהים מחוץ לעולם. ואומר אלוהים הוא נמצא רק בגן עדן. העולם שלנו נשלט על ידי כוחות של הקיסר ושל החומר. ואתה צריך להחליט, או שאתה עם אלוהים, או שאתה עם הגשמיות. אין מצב כזה שאתה גם או גם שם. זה לא מתאים ליהודים.
מה ישו אמר בהתחלה? הוא ביטל אחד מצוות עשה?
ביטל את בעת תורה.
כן? אבל צריך לצלוב אותו. ברור שלא.
לא שעשו לו. לא, אבל יכול להיות שלגויים. נכון אותם. לנו זה לא מתאים. אבל הגויים זה מתאים לבטל את התורה. כי התורה לא מתאימה להם. אתה מבין? תעשה את הטרנספורמציה הזאת, ותבין שיכול להיות שיש, עוד פעם, כמעט שאנחנו כל הזמן מדגישים בכוזרים, שהתורה שלנו היא לא נועדה בשביל כל אומות העולם. היא לא כמו המוסלמים שאומרים, אנחנו רוצים שכולם צריכים לעשות אותו דבר. לא. התורה היא לא איזשהו מערכת של חוקים שאתה בא ודוחף למדם ואומר לו, תעשה ככה. אלא היא צריכה לבוא מתוך הנפש. ומחר באנשים שונים, באומות העולם שונים, אז גם מתאים להם דברים שונים. ומה שמתאים לעם ישראל לא מתאים לגויים. ויכול להיות שלגויים מתאים. ובדיעבד, באמת גם הרמב"ם אומר שבדיעבד, הרמב"ם לא אומר לך תחילה, אבל בדיעבד הוא כותב, למרות כל האסונות וכל הדברים הנוראים שהנוצרים עשו, וזה מופיע בצנזורה שם, בקטע המתוזר בריחות מלאכים. בכל זאת הם קידמו את העולם לקראת המשיח שלנו. אבל קידמו את העולם. אז אני אומר, הדברים יכולים לאמר, אבל הם פרובוקטיביים, כמו שאתה אומר. הם לא פשוטים. אז בואו נראה. לא כן בעלי הדתות האחרות. הם לא ראו דבר מכל זה, וכאילו נאמר להם, קבלו עליכם לעבוד את מלך הודו, כמו שקיבלו עליהם החברים ההם. ואז תקרבו על המלך אחרי מותכם, ואם לא תעבדו, ויחיקכם המלך ואנשכם אחרי המוות. כלומר, אתם רואים שהוא מביא משל חדש לאומות העולם, שאצלם לא היה מפגש ישיר עם אלוהים. אלא מה? הוא אומר להם, תקבלו את מלך הודו, בגלל מה? בגלל אנשים אחרים שפגשו אותו. ואנחנו אומרים, אנחנו לא מקבלים דבר כזה של טלפון שבור. חייב להיות שאתה תפגוש בקדוש ברוך הוא. והנה, אחדים מהם אמרו, מעולם לא בא אדם אלינו לספר לנו כי מיום אותו הוא נמצא בגן עדן או בגיהנום. אולם, רבים העדיפו לשם השמירה על המקובל ועל הסכמת הציבור לדעה אחת, לקבל עליהם את העבודה ההיא, אך תקוותם לשכר זה חלשה הייתה בנפשם, ורק כלפי חוץ הופיעה כחזקה ומקוימת, כי באמונה ההיא היו מתכבדים את פערים לפני המון העם. האומנם יוכלו אלה להתפאר בשכר שלפית האדם יעלה בידם אחר המוות, על פני האנשים המגיעים לשכר זה בחייהם, האין טבע הנביאים והחסידים קרוב יותר לקיום נצחי מטבע מי שלא הגיע מהדרגה הזו. הוא בעצם פה, בסיומת הזאת, הוא מחזיר אותנו להתחלה של הפסקה. שמה? שהגויים מבטיחים לנו שכר בעולם הבא, לא בעולם שלנו. וכל השאיפה היא להתאפס, או למות, או להגיע למה שאחרי המוות. והשאיפה שלנו היא בדיוק הפוכה. השאיפה שלנו היא להביא את השמיים אלינו. להביא את העולם הבא אלינו. ולכן הוא אומר, יש פה יתרון עצום של היהדות על פני אומות העולם, בזה שהם באים ואומרים, השכר הוא פה. הם לא באים ואומרים, לא, תחכה, תמתין, בעולם.
הכי קל להגיד
בעולם. הכי קל, נכון. כתוב, הרוצה לשקר, הכי כדותו. אם אתה רוצה לשקר, תגיד, זה יהיה עוד שבוע, עוד שנה. ואז אין בעיה, עוד שנה, לך תדאג רמה יקרה, יהיו דברים אחרים. אבל לבוא ולהגיד, השכר הוא פה ועכשיו, זה אף אומה לא מתיימרת לבוא ולהגיד את זה. כלומר שזה מציב אותך, מציב עליך, סימן שאלה. אל תשכחו איפה הכוזרי נמצא. רבי יהודה הלוי נמצא פה, בעומק של הגלות, ואומר, המבחן שלי הוא איפה? בהצלחה הגשמית. זה מציג אותו עוד מעט יגיע לזה. זה מציג אותו באור מצחיק. אתה מדבר על הצלחה הגשמית, תראה איך אתה נראה. תראה איך העם שלך נראה. מי אתם? מה אתם? אתם בכלל אתם לא עם. אתם סתם קבוצה של אנשים שמפוזרים בכל העולם. ועדיין הוא עומד על התפיסה הזאת שאומרת, המבחן הוא מה? המבחן הוא הצלחה הגשמית. כמו שהתורה אומרת.
לא יודע. כן. אני מבחן,
כאילו, קשה
לראות את זה כאלה שהוא...
לא מבחן, אני מצליח.
אני מצליח פה, תראו, אם אני אצליח כשמי, זה אומר.
אני מסכים. זה לא מבחן, אלא אבל הוא אומר, זה השכר.
זה שהשכר הוא פה, זה מוכיח זה שיש לו עניין בחשיבות בעולם הזה, לא רק
נכון, נכון, נכון. כלומר, זה שאתה בא ואומר שהשכר על המצוות הוא הפיתוח של העולם, הצמיחה של העולם, נתיג ישמכם ביתה, מה רציתי ניבולה, כל הדברים האלה, אתה בא לומר שהנוכחות האלוהית בעולם היא המטרה.
אז אני לא מכיר את המוסלמים, נגיד הנוצרים גם אומרים שישו אמור לחזור, אפילו זה אמור לקרות עוד מעט אולי, ויהיה טוב. אני לא יודע אם קוראים לזה שכר, אני לא שכר, אבל הם אומרים שיהיה איזשהו קרבת אלוקים הרבה יותר גדולה.
כן, אבל הטוב הזה עוד פעם. אבל הטוב הוא לא טוב גשמי. הוא טוב רוחני.
לא יהיה, יכול להיות שיהיה עוני, אבל גם אנחנו אומרים שיכול להיות שיהיה עוני. מה זה טוב גשמי?
שיהיה טוב גשמי. אנחנו אומרים שיתנמר יישב עם כבש, ולא יהיה מלחמות, והארץ ייתן יבולה, ויהיה גשם, ויהיה טוב. בסדר, השלום אצלם זה לא מצב שטוב בעולם הזה. השלום אצלם זה שהעולם הזה לא יפריע לך, ותוכל להתנתק ולהתחבר לעולם.
הרמב"ם אומר שזה ככה גם
אצלם. לא.
הרמב"ם
אומר שנוכל ללמוד תורה. שאלה מה זה ללמוד תורה? כשאתה אומר ללמוד תורה, זה התורה שמדברת על מה? התורה שמדברת על בנייה של העולם הזה. זה לא שאנחנו נשב בכולל,
אם העולם מתוקן, אנחנו צריכים ללמוד תורה כדי לתקן את העולם הזה.
מכיוון שאני אומר עוד פעם, התיקון של העולם הוא מפגש עם אלוהים. הוא לא רק סתם איזושהי תוצאה, פרס, ניתן לך פרס, התנהג תפה, ניתן לך פרס. אלא התיקון של העולם הוא אימננטי, כלומר, הוא השכר הרוחני עצמו. תמיד? זה לא שאנחנו אומרים, טוב, יהיה לך נחמד וטוב בשביל שתוכל ללמוד תורה. אני מסכים איתך שככה זה נשמע, מצטלצל ברמב"ם. אבל אי אפשר להגיד את זה. למה אי אפשר להגיד את זה? מכיוון שהתורה עצמה אומרת ככה. שאני אומר, מה זה אי אפשר להגיד את זה? ברור שאפשר להגיד את זה, אבל תסביר, תבין. תבין מה הרמב"ם מתכוון. הרמב"ם כשהוא אומר את זה, הוא לא מתכוון שיהיה פה כוללים. מכיוון שמה? מכיוון שזה פסוקים מפורשים שאומרים הפוך. מה הפסוקים מפורשים אומרים? מלכה ושריה בגויים אין תורה. כלומר, יש הקבלה מלאה בין הקמת המלכות לבין התורה. כלומר, ברגע שהמלך יוצא מעם ישראל, ברגע שהמלך גולה, אז אין תורה. לא כתוב שברגע שהמלך גולה, אז אין מדינה, אין ממשלה, אין צבא, אין כלכלה. לא, כתוב אין תורה. אז תעשה גם את הדרך הפוך.
אתה לא יכול ללמוד תורה.
שנייה, שנייה. אז תעשה גם... לא, לא, לא. לא בגלל זה לך. עצם... זה לא הפשט. עצם זה, זה לא הפשט. אין תורה. אז אתה אומר אותם, דרך אגב...
הרמב"ם.
דרך אגב, בואו נסתכל היסטורית אחורה. כשיצאו המלכים מארץ ישראל, וכשישראל הייתה בלי מלך, הייתה הפריחה הכי גדולה של התורה שבעל פה. כל המשניות נכתבו בתקופה הזאת, שאין מלך בישראל. אז אני אומר, לא קשה לרמב״ם. תסביר את הרמב״ם ככה. איך תסביר את הרמב״ם? שהלימוד תורה הוא לא מנותק מההתקדמות של ארץ ישראל, אלא הוא מלווה את ההתקדמות הרוחנית והגשמית של הארץ. וזה תורת ארץ ישראל, אבל לא נאריך פה.
מה זה משפט האחרון?
מה?
מה זה משפט האחרון?
משפט האחרון. על פני האנשים...
לא, אין טבע.
האין טבע הנביאים והחסידים קרוב יותר לקיום הנצחי מטבע מי שלא הגיע למדרגה הזו. כלומר, הוא אומר, אנשים הנביאים, אנשים החסידים, הם בעצם בונים כבר בעולם שלנו את התכונה הנצחית. וכלומר, זה לא, מה שאנחנו כל הזמן מדגישים, זה לא שהתנהגת יפה, התנהגת יפה, אז בעולם הבא תקבל פרס. ואין קשר בין ההתנהגות הטובה שלך פה בעולם הזה לבין הפרס שקיבלת בעולם הבא. לא. אצלנו זה משהו שהוא טבעי. מה זאת אומרת משהו שהוא טבעי? אתה בעולם הזה בונה נפש עם צורה מסוימת, עם תכונה מסוימת, והבנייה הזאת של הנפש היא עצמה העולם הבא. כלומר, זה לא שעשית, הנחת תפילין, אז התנהגת יפה, כתבנו לך נקודה, בעולם הבא ניתן לך גלידה. או לא תרגיש גלידה כי אין אוכל בעולם הבא, אלא לא יודע מה, אתה תרגיש את הזיו, תיישב ביחד עם משה רבנו ותרגיש קרוב לשכינה. לא, עצם התכונה הנפשית, הנשמתית שבנית בעולם הזה, זה העולם הבא. התכונה עצמה, הטבע הזה, השייכות לנצח, זה העולם הבא. לדוגמה, אם כל מה שמעניין אותך בעולם הזה, זה אוכל בצד הנמוך שלו, ובילויים בצד הנמוך שלה, אז אתה משייך את עצמך לדברים החולפים, לדברים הערעיים, ואתה עצמך מקנה לעצמך תכונה כזאת של מה? של אדם שכל מה שמעסיק אותו, כל מה שמעניין אותו, זה החולף. אבל אם התוכן שאתה מלא את הנשמה שלך הוא תוכן נצחי, תורה, מצוות, מעשים טובים, אז ממילא הנשמה שלך מקבלת תכונה נצחית. וממילא היא חיה כבר בעולם הזה, את העולם הבא.
גם הגוף שלך, הגוף שלך כבר חיה תכונה נצחית.
נכון, זה רבי זרע. רבי זרע, שהוא נכנס לאש, והאש לא שורפת אותו. למה? מכיוון שכבר בעולם הזה הוא בנה לעצמו תכונה נצחית, אז הוא בודק את עצמו כל הזמן, למכניס רגל, לתנור, לראות.
למה גם חטיית חמתים יש מוות
לכאורה? למה יש מוות אחרי תחיית חמתים?
זה שלמות מוחלטת.
נכון. שאלה טובה, אני לא רוצה להאריך בזה כאן, כי זה להיכנס למחלוקת בין רמב"ם ורמב"ן, למה בכלל יש תחיית המתים? למה זה תחיית המתים? אבל
אנשי מעשה. אנשי מעשה שאפילו שמתוך תורה יצאו לעולם של מעשה. זאת אומרת, כל הם מתעסקים בדברים חולפים, דברים גשמיים, אז איפה פה בנייה
הנשמתית? זהו. צריך להבין שההתעסקות בדברים החולפים, המפגש עם הדברים החולפים, כשאתה בא מתוך אמונה, כשאתה בא מתוך הנצח, זה מקנה גם לדברים החולפים תכונה של נצחיות. וגם לא רק זה, וגם פועל עליך באיזון חוזר שהנצח מתחזק. כלומר, השאלה היא עוד פעם, מה הכוונה שלך, מה המוקד שלך? זה לא שאני מה בפועל אתה מתעסק. יכול להיות שבפועל אתה מתעסק בדברים שהם כל הזמן הולכים ועוברים מהעולם. בגלל שהמודעות שלך, המוטיבציה שלך, העיניה שלוקח אותך למקום הזה, הוא רצון לתקן את העולם, אז זה לא שאני מה אתה עושה בפועל. זה אומר ש... אתה עכשיו ממשיך את, 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 את הנצח בתוך החיים
שלך. במעשה עצמו אין פיתוח. זאת אומרת, יש את הבסיס הרוחני שאימן אתה מגיע למעשה, ומשם אין התפתחות רוחנית.
יש התפתחות. יש איזון חוזר, מכיוון שברגע שאתה, אגיד לך יותר מזה אפילו, ברגע שהנצחיות היא נצחיות שלא נפגשת עם העולם הזה, אז היא נצחיות של מדבר. נצחיות שעוברת מהעולם. היא לא נצחיות אמיתית. היא רק שמיים. הנצחיות האמיתית היא נצחיות שנפגשת עם העולם הזה.
גשמית.
נכון. וזה מה שקרה בחטא המרגלים. דיברתי פה עם כך אחרי בדבר. ממש, דיברתי את הרב קאמר השבת, ממש יפה. הוא בא ואמר, למה צריך, למה לא נתנו למעפילים לעלות לארץ ישראל? היה אפשר, הם חזרו בתשובה, מה הבעיה? לא עלו לארץ ישראל? בסדר, עכשיו יחזרו בתשובה, אמרו, טעינו, רוצים לעלות לישראל מתוך אמונה, הננו ועלינו, יאללה, תן להם לעלות. לא, לא נתן להם לעלות. למה? מכיוון שברגע, מה שאמרת לך עכשיו, ברגע שאתה לא מתחבר לארץ ישראל ולא רוצה להתחבר לישראל, אז זה אומר שלא הבנת כלום. לא הבנת את יציאת מצרים, לא הבנת את מתן תורה, לא הבנת מה זה עם ישראל, והכי חמור, לא הבנת מה זה הקדוש ברוך הוא. אז בזה שעכשיו תרצה לעלות לישראל, זה לא יעזור כלום. בגלל שצריך לעשות לך עכשיו לימוד מחדש על כל הדברים. כלומר, מה הלימוד החדש? להבין שאלוהים שלא מופיע בארץ ישראל, אז זה לא האלוהים שלנו. זה אלוהים נוצרי כביכול. כלומר, אלוהים שלא מופיע בעולם הגשמי החולף, אז הוא לא אלוהים, מכיוון שהוא נמצא רק בשמיים. רק אלוהים שמקיף את כל חלקי החיים, גם ארץ ישראל, גם הגשמיות, גם הכלכלה, גם הצבא, זה אלוהים כזה שאותו אנחנו רוצים לעבוד. כי הוא מכיל את כל העולמות.
הם
עשו את התשובה. אבל אני אומר אותם, הם לא הבינו בכלל, ברגע שהם באו ואמרו, אנחנו רוצים לעלות לישראל ישר, אז מה הם אמרו? רוצים למלות את המשימה. נתת לנו אלוהים משימה, או עכשיו רוצים למלות את המשימה.
החזרה בתשובה היא לא הייתה אמיתית.
בדיוק, מה החזרה בתשובה היא לא הייתה להבין את המקור לבעיה שלהם. ובשביל לתקן את הבעיה הזאת נדרשים 3,000 שנה. אתם בכיתם בחייה לחינם?
מה זה?
3,000 שנה. מכיוון שעד היום עוד לא תיקנו. כתוב שבכל בכל דור ודור יש משהו מחיר, מחטא המרגלים. אני אעשה לכם בחייה לדורות. מה זה הבחייה לדורות הזאת? זה אומר שאתם צריכים עכשיו ללמוד, להבין, איך אי אפשר להסתדר בארץ, בלי ארץ ישראל. איך כל התפיסה הרוחנית שלך את אלוהים, היא נובעת מהתפיסה שלך את ארץ ישראל.
בעיקר בגלות. גלות עשרת השבטים זה כנגד עשרת המרגלים. כאילו, השבטים היחידים שלא גלו זה של יהושע.
ואתה צודק. אם לא, זה נצרות. זה אלוהים שלא נמצא בארץ. אז זה אלוהים שאנחנו רוצים, זה לא אלוהים שלנו. לילה טוב.
התכונה של הגשמיות זה באמת כמו גשם שכאילו מקשר מהשמיים בארץ.
מסתכל על סכת תענית.